אז אולי גם זה נשמע.
ברשותכם רבותיי, מפאת קוצר הזמן ניגש ישר לעניין. גנבות רכב היא בעיה מוכרת, נפוצה, ידועה בעם ישראל, בכלל בעולם המערבי. אני לא אדבר על עצם הפיצוי על גנבת הרכב, אלא מה קורה במקרה שהרכב נגנב. אני אציג בתחילה את הדילמה, את המצב, לאחר מכן את המצב המשפטי הנוהג במדינת ישראל, ולאחר מכן ננסה להציע פתרון על פי ההלכה. תודה. גנבת רכב. גנבת רכב היא דבר שמכוסה בפוליסת ביטוח. המחוקק מסדיר את הנושא במספר דברי חקיקה, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, גם כן מתשמ"א, ויש תקנות ספציפיות, תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי מתשמ"ו, שם מופיעה פוליסה תקנית שחברות הביטוח מחויבות ללכת כבסיס על פי הפוליסה התקנית הזאת. בפוליסה התקנית מנוסח הנושא כך: מקרה הביטוח הוא אובדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט וכולי, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על הכיסוי לפי סעיף זה, כולו או חלקו, בדרך האמורה בתקנה 1ב. אני רק אגיד במאמר מוסגר, שהנושא הזה של האפשרות להתנות, זאת אומרת, ההוראות בחוק הן דיספוזיטיביות, אבל באופן חלקי, לגבי הוראות מסוימות בחוק, ניתן להתנות בפוליסת ביטוח, אבל ברור מאליו שאף מבוטח לא יסכים לחתום על פוליסת ביטוח שאין בה כיסוי על גניבה. אחד הסיכונים שמפורטים זה סעיף 4 שם בפוליסה התקנית, כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה. הנושא הזה, אם כן, כאשר הגניבה היא גניבה לכל דבר בעניין, בא פורץ בלילה, פרץ וגנב את הרכב ולקח אותו, אין שום בעיה, ברור שזה מכוסה אם הוא ביצע תאונת דרכים, ולאחר מכן הרכב נמצא, ובאים בטענה לבעל הרכב, הפוליסה מכסה את הנזקים. אני אדגיש שלא מדובר ב... אני לא מדבר על נזקי גוף, אני מדבר על נזקי רכוש, והדברי החקיקה שציינתי מדברים על נזקי רכוש. אין כל כך הבחנה בין ביטוח מקיף לצד ג' בעניין, אבל נדבר על נזקי רכוש באופן כללי. הבעיה מתעוררת במצבים מעורפלים, דהיינו כאשר הגניבה היא לא גניבה קלאסית, היא לא פריצה או שוד קלאסי שאנחנו מכירים. לדוגמה, אדם שנטל רכב ללא רשות מחברו וביצע איתו פעולה כלשהי. או מקרה המצוי שהגיע לפתחו של בית המשפט בעשרות מקרים, כאשר בן או בן משפחה נוטל, נער או נערה הרבה פעמים, נוטל את רכב ההורים ללא רשות. ופה מתעוררת השאלה האם הביטוח מכסה את נזקי תאונת הדרכים שביצע הבן. בדרך כלל, או הרבה מקרים היו שהבן, הנער או נערה הם עדיין ללא רישיון נהיגה, ובמקרה כזה, אם הרכב לא היה נגנב, כאשר הנהיגה היא ללא רישיון, הביטוח לא מכסה. גם זה מופיע בסעיף 16 לפוליסה התקנית. הביטוח אינו מכסה נזקים שבוצעו על ידי נהג ללא רישיון. אבל במקרה של גניבה, לעומת זה, הביטוח מכסה את הנזקים משום שהרכב כבר לא נמצא בשליטתו של בעל הרכב, ולכן גם אם הנהג היה ללא רישיון, הביטוח מכסה את נזקי הרכב הגנוב. אני לא אתייחס גם לשאלת אחריותו של הגנב. בדרך כלל מוגשת תביעת צד ג' כנגד הגנב עצמו, אבל אתם מבינים כבר שכאשר מדובר בנער או נערה, לא יעזור לחברת הביטוח להגיש תביעת צד ג' כי לא יהיה מי לגבות את השיבוב. המקרה הקלאסי הוא באמת כמו שהרב רוזן כבר ניחש. מדובר במקרה של נער, הדברים מבוססים על פי פנייה של שופטת בית המשפט השלום בבאר שבע, שופטת סבין כהן, למרכז ישמע במכללת נתניה, מרכז ליישומי משפט עברי, שאני נמנה על אחד מחוקריו, ומגישים חוות דעת לשופטים על פי דרישתם, מה עמדת המשפט העברי בסוגיות שעולות על הפרק. המקרה שהגיע הוא מקרה של נער שנטל ללא רשות את רכבה של אמו וביצע תאונת דרכים. סליחה? ולא היה לו רישיון נהיגה, נכון? האם באופן טבעי הלכה ותבע את חברת הביטוח, אני לא בטוח שהיא קראה אפילו את הפוליסה, כמו שרובנו לא עושים, וביקשה תשלום פיצוי בגין הנזק. טוענת חברת הביטוח, אין כיסוי, משום שהנער נהג ללא רישיון. אומרת האם, היות ומדובר בגניבה, הרי שיש כיסוי ביטוחי. טוענת חברת הביטוח, זאת לא נקראת גניבה. מה טענת חברת הביטוח? גניבה כמשמעה בחוק העונשין, זו גניבה, תכף אני אסביר את זה, אבל זה לא עונה לעניין של, למשמעות או להגדרה של גניבה שפוליסת הביטוח מכסה. אומרת האם, אל תביא לי רעה מחוק העונשין, שזו הגדרת גניבה לתחום מסוים, לתחום חוזה ביטוח שהוא נושא אזרחי לחלוטין. אז הפסיקה, אני אציין בקצרה מספר מראי מקומות, מי שרצה לבדוק את הפסיקה יוכל לבדוק על פיהם. חלק מבתי המשפט אומרים בכו וחלק בכו. אין הכרעה של בית המשפט העליון בעניין הזה, ולכן כל בית משפט עושה בסוגיה כבתוך שלו. דוגמה, שופט בן שלמה בירור מחוזי בתיק 13149/96, דן על פי הציפייה הסבירה של המבוטח. שופט רומנוב בתיק אזרחי מתל אביב בשנת 98, גם כן נגדיר את זה כגנב לשעה ולכן חייב את חברת הביטוח. כך בפסק דין משנת 2006, שופט צבי כספי גם כן הכריע בעניין לטובת המבוטח, והשופט כרמל בפסק דין פוגל, פסק דין יותר מפורסם בעניין הזה, גם כן הכריע בכיוון של חיוב חברת הביטוח. יש בתי משפט שפסקו להפך, כך למשל בית המשפט המחוזי בחיפה, בפסק וינרסקי, שדנו על פי מבחן האדם הסביר, האדם המסחרי הסביר, ומתוך פרשנות של החוק הגיעו למסקנה שאין לחייב את חברת הביטוח. כך השופט שנהב, בפסק דין מיום 14/4/2003, השופטת עירית כהן גם כן מפסק דין מ-2004, מצאנו גם גישות ביניים, שמחלקים בין בן משפחה קרוב לבין אדם זר, שלקח את הרכב ללא רשות, כך בפסק דין מיכאל הקספי על ידי השופט גורפינקל משנת 2001, ויש גם גישה אחרת מחודשת שאני לא אתעכב עליה כרגע, של השופט חגי טרסי בבית משפט לתביעות קטנות בירושלים, ממש מלפני שבעה חודשים, שחייב את חברת הביטוח, אבל לא מהנימוק של הגדרת הגניבה. מה שננסה להציע זה פתרון על פי המשפט העברי לסוגיה שמתעוררת כאן, על פי חוק יסודות המשפט, אולי זה יעלה פה בכנס העניין הזה, אולי כבר עלה בכנסים קודמים, במקום שיש חסר, אני אקריא את החוק, ראה בית המשפט שאלה משפטית, הטעונה הכרעה ולא מצאה לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק והיושר והשלום של מורשת ישראל. הידועה המחלוקת בין מנחם אלון ואהרון ברק בקשר לפרשנות, עד כמה ניתן להרחיב אותה ומה זה מורשת ישראל, אבל אנחנו נפרש את הדברים כפשוטם על פי המשפט העברי, על פי ההלכה, משום שמדובר פה בשאלה משפטית ויש להכריע בה בכלים משפטיים, ועל כן ננסה לברר את הסוגיה מבחינה משפטית. כדי לנסות למפות את הדרכים שהפסיקה הגיעה בה לתוצאות השונות, אני רק אדגיש שבעצם השאלה העיקרית זו שאלה של פרשנות. יש פרשנות שנובעת מתוך מדיניות, מדיניות של פסיקה. הפרשנות לפרש על פי החוק הפלילי, זו מדיניות שלא מאר איפה שהמחוקק פירש את דברו, אנחנו הולכים על פיה, וכאשר הוא לא פירש את דברו, הולכים על מקום אחר, על פי מקום אחר שהוא פירש, ולכן אם בחוק הפלילי יש הגדרה של גניבה, יש ללכת על פיה, אין להמציא הגדרות חדשות שלא קיימות בחקיקה. פרשנות אחרת של מדיניות, זה פרשנות של, למשל, מדיניות כלכלית. אנחנו מחייבים את בעל הכיס העמוק. דהיינו, אנו נלך ונשלח את ידינו דווקא לצד החזק ולא לצד החלש, ולכן נעדיף פרשנות שתיטיב עם הצד החלש מבחינה כלכלית. יש גם דרך של פרשנות, הייתי קורא לה פרשנות עניינית, פרשנות מהותית, פרשנות חוזית קלאסית שהולכת על פי כוונת הצדדים, כך בסעיף 26 לחוק החוזים החלק כללי תשל"ג, כוונת האדם המסחרי הרגיל, כך הנשיא שמגר הגדיר את זה בעירור אזרחי סיני נגד מגדל, חברה לביטוח, וגם בהלכה אני אעיר במאמר מוסגר, רבנו ירוחם אומר את זה כמעט מפורש, כלל גדול בידינו בכל תנאי שאדם מתנה עם חברו שאין להלך אחר לשון הכתוב אלא אחר כוונה בלבד, ולכן בחוזים יש ללכת על פי כוונת הצדדים, כך מופיע בשו"ת חוות יאיר ועוד מקורות אחרים. יש גם כללי פרשנות בחוזים, למשל, שפרשנות חוזה במקום מסופק היא תהיה לרעת המנסח. ולכן חברת הביטוח שהיא ניסחה את הפוליסה, הפרשנות במצב מסופק תהיה לרעתה. גם בהלכה אנחנו מכירים את זה, שיד בעל השטר היא על התחתונה. בחוזה ביטוח, גם כן יש עוד כלל ספציפי לחוזה ביטוח, שנעדיף במקרה של ספק פרשנות שמטיבה עם המבוטח, ולא שמטיבה עם המבטח, כך בעירור אזרחי, רשות עירור אזרחי 3577/93, הפניקס, נגד מוריאנו. פרשנות מסוג אחר היא פרשנות תכליתית, שהיא בעצם הולכת על פי המהות של העניין, וגניבה לצורך החוק הפלילי היא עניין אחד, ולעומת זה לעניין האזרחי, עצם הפקעת השליטה של האדם מרכושו מספיק בה להגדיר את זה גניבה. כך בעצם אפשר למפות את הפרשניות השונות בפסיקה שציינתי לעיל. אני רוצה לציין רק דברים, השופט ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, כתב 6 ספרים עבי קרס בנושא הפרשנות בלבד. בחלק הרביעי עוסק בפרשנות חוזים, גם הוא נבוך במקרה שאפשר לפרש את הדברים לשני צדדים. והוא כותב כך, 2 פרשנים סבירים, הפועלים באובייקטיביות ומבקשים לקבל את הפתרון הטוב ביותר, עשויים להגיע לתוצאות שונות. כיצד יפעיל אפוא הפרשן את שיקול דעתו? כללים בעניין זה, אין. כל שניתן לעשות הוא להדריך ולייעץ. עצתי, כך הוא אומר, בחר בפתרון הנראה לך צודק. זאת אומרת, גם כאשר אתה מנסה ללכת וליצור מערכת משפטית מדויקת ועם עקרונות וכללים, הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך במצבים מסופקים שאין ברירה אלא להגיע לפתרון הצודק, ולכן יש מקום לנסות למצוא את הפתרון הצודק על פי ההלכה במקרה הזה. הייתי יכול לנסות לפתור את השאלה בדרך הזאת, כמו שהצגתי, בדרך פרשנית, איך לפרש את החוזה וכן הלאה, אבל הפנייה התמקדה בשאלה מהי הגדרת הגניבה על פי המשפט העברי, היות וזה לא בית דין שהוגשו בפניו הטענות והראיות, אז אני באמת אתמקד רק בנושא של הגדרת הגניבה, ולא בדרך לפתור את כל הנושא של הפרשנות ומה החיובים על פי החוזה. השאלה פה, לכאורה כל מי ששומע את הדברים כבר אומר, אנחנו מכירים מההלכה, מושגים ברורים וידועים לכל בר ברב, שואל שלא מידעת, נחשב גזלן, גונב על מנת להחזיר, הגמרא אומרת פורש, תכף נראה את המקור. והשאלה פה, האם אותו בן שלקח את הרכב מעורב נחשב כשואל שלא מידעת, או כגונב על מנת להחזיר, או במקרה של אדם שנטל ללא רשות, לא כשואל, אלא באמת לגנוב על מנת להשתמש ברכב ולהחזיר אותו לבעלים. האם זה נחשב דבר שמקפידים עליו? האם ההורה עד כדי כך מקפיד על הילד שלו? אולי יש איזו מכילה מסוימת שאפשר להגדיר אותה כחוסר הקפדה, ולכן זה לא שואל שלא מידעת. אלה שאלות שצריך לתת עליהם את הדעת, ולכן למרות שהדברים לכאורה נראים פשוטים, יש עדיין מורכבויות שונות, גם מבחינה מהותית, מבחינת ההגדרות של שואל שלא מידעת וגונב על מנת להחזיר. נתחיל בסוגיה של גונב על מנת להחזיר. אני לא מתעסק עם מעשה העבירה של הגניבה, בעצם מורכב משני חלקים, הנושא של מעשה הגניבה והנושא של כוונת הגניבה. זאת אומרת, היסוד העובדתי והיסוד הנפשי. היסוד העובדתי בהלכה, אנחנו יודעים, יש את קנייני הגזלה, בזה אני לא אדון, אבל ננסה לברר את עניין הכוונה. עניין הכוונה יכול להיגזר גם משאלת מטרת הגניבה. ובזה מצאנו בגמרא בבא מציע דף סמך א' עמוד ב', הגמרא לומדת שהפסוק כמובן לא תגנוב מעשרת הדיברות, מדבר בגניבת נפשות, הפסוק לא תגנובו נאמר על גניבת ממון. אבל הגמרא אומרת שלכאורה ניתן ללמוד את איסור לאו בגניבת ממון מריבית והונאה. וכך שואלת הגמרא, לא תגנובו דכתב רחמנא למה לי, שהרי ניתן ללמוד מריבית והונאה, שהרי מחסרו ממון, מסביר רש"י. אומרת הגמרא לכדי תניא, לא תגנובו על מנת למייקת. רש"י מפרש למייקת לצער, או לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפל. אומר רש"י, שרוצה להנותו ויודע בו שלא יקבל. גם בתוספת הבבא קמא, פרק י' הלכת ט"ו, כתוב לא תגנובו על מנת למייקת, לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפל, 4 ו-5. זאת אומרת, גם גניבה שאין בה מקום לשלילת הבעלות באופן מלא, תהיה, תחשב כגניבה. ואני רק בדבר הזה לא הזכרתי אולי את החוק, שבעצם מכוחו הגיע כל הפרשנות הזאת. בחוק, בסעיף 383 לחוק העונשין, כתוב שבעצם גניבה זה רק לגניבה כאשר היא נועדה לשלול שלילת קבע מהזולת את הרכוש. ולכן טוענת חברת הביטוח, לא היה פה מטרה או כוונה לשלול שלילת קבע. ככה בסעיף 413 לחוק העונשין שמדבר בגניבת רכב, שזה נטילה ללא רשות, לשם שלילת קבע של הבעלות. בהלכה, אם ככה אנחנו רואים במקורות שציינתי, שגם גניבה על מנת לצער או גניבה על מנת לשלם, היא נחשבת גניבה לצורך האיסור של לא תגנובו. ברמב״ם מופיע העניין בצורה קצת יותר מורחבת. אומר הרמב״ם ככה בלכות גניבה בהתחלה, פרק א' הלכה ב', אסור לגנוב כל שהוא דין תורה, ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם, הכל אסור שלא ירגיל עצמו בכך. זאת אומרת, הרמב״ם פה את על מנת למייקת לכאורה השמית, והוסיף לנו על מנת להחזיר ודרך שחוק. בספר המצוות הרמב״ם כותב אחרת, הוא ממש כמעט מעתיק את דברי מדרש ההלכה בספרה שמקביל לתוספתא ולגמרא שציינו, שכתוב שם, לפי שנאמר בגניבה השנייה ישלם, למדנו עונש הזרה מנין, תלמוד נאמר לא תגנובו על מנת למקט, כלומר שלא להרגיז את הנגנב ולהביאו במבוכה, ואחר כך תחזיר לו, לא תגנובו על מנת לשלם תשלום את 4 ו-5, זה כך על פי תרגומו של הרב קפח. אז רואים שיש קצת פרשנות שונה בדעת הרמב״ם בין ספר המצוות לספר ההלכה. מכל מקום הטור הביא את הדברים באופן הבא. אסור לגנוב ברש סימן שמ"ח, אסור לגנוב אפילו כלשהו, אפילו דרך שחוק, אפילו על מנת להחזיר או על מנת לשלם, הכל אסור כדי שלא ירגיל עצמו בכך. בשולחן ערוך גם הטור אנחנו רואים שלכאורה השמיט העניין הזה של המניית לצער, ובשולחן ערוך נפסק כך. אסור לגנוב אפילו כלשהו דין תורה, ואסור לגנוב אפילו דרך שחוק, אפילו על מנת להחזיר, או כדי לשלם את השלום הכפל, או כדי לצערו. פה השולחן ערוך מכניס את זה. זאת אומרת, 4 מקרים של גניבה, לא הגניבה הקלאסית, שבהם יש איסור גניבה. השאלה שמתעוררת כאן, באמת, האם האיסור הוא דאורייתא או מדרבנן? רוב הפוסקים מכירים שהאיסור לגנוב למטרות שצוינו, זה איסור דאורייתא. כי פשט הדברים, לא תגנוב ונלמד מהפסוק בתורה, ואכן האיסור הוא מן התורה. אבל יש הסופרים בדעת הרמב״ם, ככה לחם משנה, בנחל יצחק, הגרי פרלה בהגעות שלו על הרס"ג ועוד אחרים, סוברים שבעצם הרמב״ם, ההנמקה שלו היא הנמקה קלאסית של דרבנן. זאת אומרת, למה אסור לעשות את הפעולות האלה? משום שלא ירגיל את עצמו לכך. דהיינו, מבחינה מהותית אין כאן עבירה של גניבה, אבל יש כאן הרגל רע שצריך לשרש אותו, ולכן חכמים אסור. יש כאלה שמסבירים, כך בחסדי דוד על התוספתא, וכך בשולחן ערוך הרב בקונטרס אחרון, מסבירים שהאיסור הזה הוא דאורייתא גם לדעת הרמב״ם, והלימוד מהפסוק הוא, זאת אומרת, ההסבר של הרמב״ם, כי דרכו הרבה פעמים לתת טעמים גם לדברים שהם מן התורה. אבל מכל מקום יש דעה כזאת שהאיסור הזה הוא דרבנן. לדעה שהאיסור מהתורה עלינו לשאול, האם יש צורך במטרה כלשהי כדי להתחייב? לכאורה ראינו על מנת למקט, על מנת לשלם, האם גונב על מנת להחזיר? בלי שום מטרה. שום מטרה. הוא לוקח ומחזיר. הוא גונב, הוא מתכוון לגנוב, אבל על מנת להחזיר. האם גם פה יהיה את האיסור הזה? הבית יוסף מסביר בדעת הטור באמת, שמטרת הגונב על מנת להחזיר זה על מנת לצער. וכמו שאמרנו, הטור לא ציין על מנת לצער, אז בית יוסף מאחד את שני הדברים ומסביר שכן צריכה להיות מטרה בעצם. משמע מדבריו, שגנבה על מנת להחזיר שאין בה שום מטרה, לא תחשב כגנבה גם אם נקבל את הדברים מדאורייתא. וכך גם בבית יוסף, כך גם בבסמה, שדיבר על שולחן ערוך שהביא בעצם את 4 המקרים, הוא מסביר כך, ואפילו על מנת להחזיר, פירוש ולא גנבו אלא למקט ולצערו. כן, פירש בית יוסף דברי הטור. אבל המחבר שכתב אחר זה כדי לצערו, הרי הוא הכניס את העניין הזה בנפרד. צריך לומר, דמה שכתב על מנת להחזיר, רצו לא לומר של כחול לצורכו להחזירו בעינו אחר כך. אם ככה עולה מספר אפשרויות להגדרת גונב על מנת להחזיר. א', ייתכן שהאיסור הוא מדרבנן ולא מדאורייתא. ב', לגבי מטרת הגניבה ניתן לומר או שזה על מנת לצער או לשימוש עצמי, או שאחת משתי אפשרויות, על מנת לשלם או כדי לצער, או אפילו ללא כל מטרה, כמו שהעלינו בסימן שאלה. השאלות הן, שעל פי זה, הן באמת, מה תהיה ההגדרה של הגניבה על מנת להחזיר במקרה הזה? א', לדעת הרמב״ם שאיסור מדרבנן. האם גם מקרה שהגניבה היא ללא כל תכלית גם יהיה איסור דרבנן? 2, האם חיוביו... טוב, אני אתייחס לזה, יותר מאוחר. האם כל חיוביו הם כשל גנב? מה לגבי כפל, תשלומי כפל, 4 ו-5? האם הוכתם שמו של הגנב במקרים האלה לעניין עדות למשל? או שמה בגלל שמדובר בנימוק חינוכי, אין לפסול אותו לעדות. ולדעת הסוברים שנחשב גנב מן התורה, האם כך הדין גם במקרה של גניבה ללא תכלית? ואם כן, מה החילוק בינו לבין שואל שלא מדעת? וכן, מה דינו לעניין שאר חיובי הגניבה? אני רוצה להתייחס בקצרה, מפאת קוצר הזמן, גם לנושא של שואל לא מדעת, להציג איזה יסוד מסוים ולנסות... אז אני יכול להאריך. טוב. אוקיי, אז אני ממשיך. אם כן, נעבור לדין של שואל שלא מדעת. הסוגיה בבא בתרא, בדף פ"ח עמוד א', ידועה מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם שואל שלא מדעת נחשב גזלן או נחשב שואל? יש הרבה נפקא מינות אם נחשב גזלן או שואל. מכל מקום נפסקה הלכה כחכמים, והרמב"ם מביא את הדברים כך להלכה. שואל שלא מדעת הבעלים, בהלכות גזלה ואבדה פרק ג', הלכה ט"ו. היה כלי ביד בנו של בעל הבית או ביד עבדו, ולקחו אחד מהן ונשתמש בו, הרי זה שואל שלא מדעת, ונעשה ברשותו, נתחייב בו עונסיו עד שיחזירנו לבעלים. לפיכך, אם יחזירו לקטן שהיה בידו, לעבד, ועבד מנו נשבר, חייב לשלם, וכן כל כך יוצא בזה. כך פוסק הרמב״ם, ולמעשה זה כלל ידוע בהלכה, זה מופיע כמה פעמים ברמב״ם, בשולחן ערוך, בפוסקים, ששואל שלא מדעת, נקרא גזלן. פה אין לנו התלבטות בנושא של מטרת השאלה, כי ברור שכשבן אדם שואל משהו, זה לשם שימוש, כמו שואל רגיל, רק פה הוא שואל ללא רשות הבעלים. לעומת זה, האם האיסור הוא, מה חומרת האיסור, האם היא דאורייתא או דרבנן, אז לכאורה מריאתא של הסוגיה עולה שהאיסור הוא דאורייתא. יתר מכן, מדברי הראשונים, הרשב"א והריטב"א ועוד, בא במציאת דף מ"א, שדנו שם מה חידשה תורה בדין שולח יד בפיקדון, הלא ניתן ללמדו מדין שואל שלא מדעת, לכאורה עולה ששואל שלא מדעת הוא גזלן מן התורה. כך גם בריטב"א בחידושים לבא בבת הדף פ"ח, כותב ששואל שלא מדעת חייב לעשות תשובה גמורה, מעין גזלן, ולכן לכאורה מדובר באיסור תורה. אמנם, יש ראשונים הסוברים כך בשו"ת מעריל, סימן קופסא דקחת, שאומר ששואל שלא מדעת לא עבר על לא תגנוב. וכך בשו"ת קרן לדוד, ובדברי משפט, לרב אוירבך, סובר גם כן, לא הרב אוירבך שאנחנו מכירים, אבל הרב אוירבך קדום לו, בנפקד שישתמש בפיקדון ויחזירו למקומו, גם כן כותב, ולפי זה אפשר לומר, אף דקיים על השואל שלא מדעת גזלנו, אינו גזלן מדאורייתא, אלא מדרבנן, והוא מוכיח את זאת מדברי הראשונים, אבל הוא מסייג את זה ואומר, והיינו דווקא אם נטלו לשמש תשמיש שאינו מחסר החפץ, אבל אם נטלו על מנת לשמש תשמיש דמחסר החפץ, אז ודאי שחייב, כי מה לי אם נטלה על מנת לגוזלה כולה, על מנת לשמש בתשמיש דמחסרה קצת. ולכן הוא אומר, במקרה שזה מדובר בשימוש שלא מחסר את גוף החפץ, הרי שזה גזלן רק מדרבנן, ונפקא מינה לחיובים, החזרת הגניבה, אונסים וכן הלאה. פה אני רוצה להגיע ליסוד, שעל פיו אולי ניתן לי לפתור את ההתלבטויות שהצגתי ברמות האיסורים השונות. מהי כוונת הגניבה הנדרשת לצורך השתכללות מעשה העבירה או הגדרת העבירה כגניבה? יש בתלמוד מסכת כתובות דף למד ד' עמוד ב', לגבי יתומים שהניח להם אבין פרה שאולה, כתוב שם כסבורין של אביהם ובטחו והחלוע, משלמים דמי בשר בזאת, משלמים דמי הנאתם. וגם בדברי רב חיסדא, גזל ולא נטיע שוע בעלים ובחר והחלום ממנו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, ואז גם בזה לכאורה גובה מהשני. שואלת הריטב"א שואל שם, ואם תאמר מה ישנה מגזל ולא נטיע שוע בעלים, ובחר והחלום רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, הוא שואל מי הדין של יתומים לדין של רב חיסדא. ואומר כך, תרצו בתוספות, והתם, לפי שיודע השני דגזולי בידו של ראשון, ואפילו לא ידע למי הרי זה גזלה מן הראשון. מה שאין כן בזו, וכיוון שהיו סבורים ששל אביהם, אין כוונתם לגזול, אלא לאכול משלהם, ולכן לא מטילים עליהם חיובי גניבה, אלא חיובי הנאה. בעניין הזה של כוונה לגנוב, מה הכוונה שאין להם כוונה לגנוב? האם הכוונה שאין להם בכלל כל כוונה להשתלט על הנכס, או שאין להם כוונה לשלול את הבעלות מהצד השני? בזה מצאנו לכאורה מחלוקת אחרונים בין הקצות לשח. הקצות כותב כך, עיין שח בסק א', קצות וסימן כפי סק א', שאלה, דאם נשא ונתן ביד, חייב לשלם אפילו טעה בדבר משנה, כיוון דנשא ונתן ביד טוב ועבד, ונכנס הדיין תחתיו, אבל כלווה דידה, ושוב אין לבעל דין ודברים עם חברו רק עם הדיין. וזה שהלך למדינת הים הוציא המאות, אבל כאילו הוציא המאות של הדיין, והדיין הוא החייב לבעל דין שנטל ממונו. קצות מבין שהדברים מדוברים בעצם, היסוד החיוב של הדיין הוא מדיני גניבה. אבל מסתפק הקצות ואומר כך, ועדיין יש להסתפק בזה, לפי מה שנראה כמבואר בש"ס, שלא אמרו אדם מועד לעולם מול רבות שוגג כמזיד, אלא דווקא גבי מזיק, ומשום ריבוי דקרא. אבל בגניבה וגזלה לא אומר רבינן שוגג כמזיד. ולכן הוא מסיק, לכאורה, הוא נשאר בצריך עיון, אמנם, אבל לא אומר כך, אבל בגזלה, כיוון דגוף החפץ לא הזיק, אלא הגביע ונתנו לאחר והיה שוגג בו, דכסבור של אחר לא מחייב על השוגג. ולכן הוא אומר, אין בו אלא תורת גזלן, ואין לנו לחייב גבי גזלן שוגג כמזיד. ועדיין צריך לימוד. זאת אומרת, יוצא מדברי הקצות, שכאשר אין כוונה לגנוב, אין כאן שום חיוב גניבה. לעומת זה מדברי השח יוצא, גם אם אין כוונה לגנוב, אבל יש כוונה בכל אופן לקנות את הנכס, או להעביר בעלות מהחייב מהזכאי, מהחייב לזכאי, במקרה של דיין, הרי שמספיק כדי לחייב את הדיין מדיני גניבה בתשלומים. רגע, אני לא מדבר על רשות, אני מדבר עכשיו על השאלה אם יש כאן חיובי גזלה או לא. עכשיו, יש דיני הנאה, כמו שראינו ביתומים, ויש דינים אחרים לחיוב, אבל מדיני גניבה, האם עובר עליו דלא תגנובו? יוצא מכך, אם נגדיר את הדברים בצורה שונה, האם כוונת הגניבה כדי שעבירת הגניבה תשתכלל, האם היסוד שלה זה בשלילת הבעלות של האחר, או האם היסוד שלה זה הבעלות, הרצון לרכוש בעלות בחפץ, אפילו אם אין כוונת שלילת בעלות מהצד השני, כי אני לא יודע שזה בעצם של, שזה באופן של גניבה נעשה, או באופן של שלילה ללא רצון הבעלים. וזה יסוד מאוד חשוב כדי להבין את השתכללות עבירת הגניבה. לפי זה לדעתי ניתן להסביר את דברי, חלק מדברי הראשונים לפחות. למשל לדעת המעריל, שאמרנו שמצד אחד הוא אומר בגונב על מנת להחזיר, שזה דאורייתא, ושואל שלא מדעת, האיסור הוא מדרבנן. כך הוא אומר, ושואל שלא מדעת דנקרא גזלן, וכן המעביר על דעת, בעל, דעת בעלים לאחד מהנדאמר לדעת רב מאיר בגמרא, כמדומה לי שפרשו רבותינו דין גזלן יש לו, ולא תקעבר בלא תגנוב. אף על פי שאין דעתו ישלמו בשעת זלה, ולא דמי לדרשינן לא תגנוב על מנת שלם כפל וכו'. ובאיסור ראת על ידי. זאת אומרת, בגניבה הזאת שהגמרא דרשה שם על מנת לשלם, על מנת למקת, על מנת להחזיר, שם זה דאורייתא. אבל שואל שלא מדעת, הוא לא גזלן דאורייתא. למה? משום, לפי ההסבר שאמרנו בדעת הקצות, בגניבה על מנת להחזיר יש כוונה לשלול את הבעלות. במקרה של שאלה שלא מדעת אין כוונה לשלול את הבעלות, יש כוונה לשימוש, אבל לא של שלילת הבעלות. לדעתי גם את דברי הראשונים שסוברים שנחשב גנב דאורייתא, בשני המקרים ניתן להסביר לפי שיטת השח שיש כוונה לרכוש בעלות לזמן. במקרה של שואל זו כוונה לרכוש שליטה מלאה והנאה מרבית מהחפץ, ככל שואל בקנייני שאלה אך ללא רשות, ובגניבה זו כוונה לגנוב באופן זמני, לרכוש בעלות באופן זמני. ולכן ניתן להסביר את הדברים בצורה פשוטה על את שני המקרים הללו. על ידי שילוב של שתי השיטות, אני כבר מסיים, ניתן להסביר גם את האפשרות שחיוב גונב על מנת להחזיר אף במקרה שהגניבה היא ללא תכלית, שכן אם הדגש הוא על עצם שלילת הבעלות, אין צורך בתכלית כלשהי או הנאה כלשהי לגנב. אני מודה שאני נבוך ונשארתי בצריך עיון, אני אשמח לשמוע הצעות. בדעת הרמב״ם, לפי הסברה שאמרתי שייתכן שגונב על מנת להחזיר זה דרבנן, ואילו שואל שלא מדעת כעולה מדברי הרמב״ם הוא מדאורייתא, איך הרמב״ם יסביר את הדברים, ובזה אני נשאר בצריך עיון. לא אמשיך עוד בתירוץ שיטות הראשונים, אבל אנסה לסכם את הדברים. לפי רוב השיטות אנחנו רואים שבעצם שואל שלא מדעת וגם גונב על מנת להחזיר הוא איסור מן התורה. בסייגים שאמרנו ולפי השיטות שהצגנו. מאחר שלא קיים פתרון חד משמעי בחוק הישראלי, אז הפסק דין של אותה שופטת שפנתה אלינו ניתן ב-30.11 לפני שבועיים, וכך היא סיכמה את הדברים. הסוגיה טרם נדונה בבית משפט עליון. לפיכך טרם קביעת עמדתי בסוגיה זו, מצאתי להידרש לדין העברי ולבדוק לראות את הדין בנסיבות המקרה שבפניי. פרשנות הדין העברי לטעמי תואמת את הפרשנות הרווחת בחברה למונח גניבה. אני סבורה כי אדם מן היישוב יחנה את מי שלקח רכב של אחר ללא רשותו וללא ידיעתו, גם אם לא הייתה לו כוונה לשלול אותו שלילת קבע כגניבה. אני חושב שגם אם יש מקום להסתייג, הרי שהכנסה של הגדרות המשפט העברי לתוך הפסיקה, יש בה קודם כל להעשיר את השיח המשפטי הישראלי, גם אם לא פוסקיף לפיו, ודאי שיש בו כדי להכניס את הערכים של ההלכה ושל המשפט העברי לתוך הפסיקה הישראלית, אבל מעבר לזה יש פה גם היבט חינוכי. אם אדם ידע שגניבה, הרי אנחנו יודעים בגמרא רובן בגזל מאותן בעריות וכולן באבק לשון הרע. הגזל הזה שנכשלים בו אנשים יום, זה הגזל מהסוג הזה, על מנת לצער, על מנת לשחק, על מנת להחזיר, שואל שלא מדעת. בדברים האלה, אם זה יוגדר כגניבה ואנשים ידעו שזה מוגדר כגניבה, יש פה מסר חשוב גם לציבור וגם לפסיקה הישראלית. תודה רבה.
זוהי קבלת התחייבות על מושגי גניבה אחרים. לאו הדעת על שואל שלום מדעת, על בן.
אז זה מה שאני אומר, אם נקבל את המושגים של המשפט העברי בהגדרת גניבה, שגניבה זה גם על מנת להחזיר, גם בזה יש איסור, וגם בשואל שלום מדעת, הרי שגם לשון בני אדם תהיה.
חברת הביטוח, כשהיא מכניסה לפוליסה גניבה, אם היא מתקרנבת במושגים הדתיים, במוסרים הללו, או במושגים שבני אדם חושבים שזה שלילת בעלות,
שזה חלטות. אז אני אומר, חלק מהפרשנות של הפסיקה הישראלית באמת הולכת בכיוון הזה, שמה הציפיית האדם המסחרי הסביר. אבל אני אומר, אם נכניס את הפרשנות הזאת, יש לנו גם השפעה על מה יהיה המושג גניבה שרווח בציבור, ולפי זה תפורש גם פוליסת הביטוח. אני בטוח שגם חברות ביטוח ירצו להחריג את הדבר הזה ברגע שזה יהיה דבר מקובל. אבל יש מפקח על הביטוח שהוא גם כן ידע לעצור את הדברים עם זה. תודה רבה.